שלום וברכה, מסכת יום הדף עין ב', אנחנו מתחילים בדף עין א', עמוד ב', בשורה האחרונה. ציטוט מהברייתא שאמרה, מעיל 12, דהיינו שהמעיל שהוא כולו תכלת, היה עשוי מ-12 חוטי תכלת. שואלת הגמרא, מנלן, מה המקור לדבר? עונה הגמרא, דכתיב, כי כתוב בפסוק, ועשית את מעיל האפוד, הפכנו דף, כליל תכלת, והמילה כליל אומר רש"י במשמעות של גדיל, דהיינו כליעה, ואין גדיל, אין דבר כזה שהוא קלוע פחות משניים, ויעליף, ואנחנו הרי לומדים גזרה שווה את המילה תכלת, תכלת, כמו שהיא מופיעה בפרוכת, מלא עלן בפרוכת, כל חוט של תכלת, היה 6 חוטים, אף כאן, שאנחנו לומדים את זה בגזרה שווה, כל חוט של תכלת הוא 6 חוטים, וממילא, אם יש לנו 2 חוטים של תכלת, זה אומר שסך הכל, יש לנו במעיל 12 חוטים של תכלת. שואלת הגמרא, למה אתה לומד מהפרוכת ונילף, אולי נלמד את המילה התכלת שמופיעה גם משולב ורימוניו של המעיל. ואם ככה, מה להלן זה 8 חוטים של כל חוט תכלת, אף כאן נאמר שזה 8 חוטים. ובחשבון הכולל יהיה לנו 16 חוטי תכלת ולא 12. עונה הגמרא, דנים כלי מכלי ואין דנים כלי מתכשיט כלי. דהיינו, אנחנו דנים. לומדים את המעיל שהוא כלי מהפרוכת שהיא אמנם היא אוהל אבל היא כלי, ואנחנו לא דומנים את המעיל מהרימונים שהם רק הקישוט של המעיל והם לא כלי בפני עצמם. אומרת הגמרא, אדרבה, בדיוק הפוך, אולי נאמר שדנים גופו מגופו ואין דנים גופו מעלמה. ניתן לומר שעדיף ללמוד את המעיל עצמו מגופו של המעיל שנאמר תכלת ותכלת בשניהם, ולא נדון את גופו של המעיל מעלמא, דהיינו מדבר שהוא אחר מהמעיל עצמו שזה הפרוכת. מקבלת הגמרא את הדחייה ואומרת, היינו דאמרינן, זה בעצם מה שאמרנו בעמוד הקודם לשאר בגדים שלא נאמר בהם 6. הכוונה לפסוק שהבאנו בעמוד הקודם, שנאמר שם 5 פעמים את המילה 6, אחת מהפעמים זה מה שנאמר בד, ואמרה הגמרא שם שאחד מהלימודים זה לגבי שאר הבגדים שלא נאמר בהם שצריך בהם 6 חוטים, וזה המעיל, והוא נלמד מהפסוק שם. ציטוט מהברייתא שאמרה שהפרוכת הייתה מורכבת מ-24 חוטים. ואומרת הגמרא, 4 דשיטא שיטא לא דינה ולא דיינה. זאת אומרת, הפסוק מפרט 4 מינים של 6-6, שהרי נאמר בו 6, ואמר מה הדברים שנאמר בהם 6, ודאי שחותם כפול 6, ולכן לא דין ולא דיין. זאת אומרת, אין ספק וערעור בדבר שכל אחד מהמינים עשוי מ-6 חוטים, וממילא החשבון הוא מאוד פשוט, שבפרוכת יש 24 חוטים. המשך ציטוט מהברייתא, שהחושן והאפוד היו עשויים 28 חוטים. על החושן היו מונחים 12 האבנים, והוא היה מוחזק על ידי האפוד, כאשר לאפוד יש את כתפות האפוד, את חשב האפוד ואת האפוד עצמו. ושואלת הגמרא, מנלן שהיו שם 28 חוטים, דכתיב, כי כתוב, נקרא את הפסוק בפנים, ועשית חושן משפט, מעשה חושב כמעשה אפוד תעשינו, זהב, תכלת וארגמן ותולעת שני, ושש מושזר תעשה אותו. אז מהתכלת, מהארגמן ומתולעת השני, שזה מיני צמר, ומהשש, שזה פשטן, מהארבעה האלה הם היו מורכבים דשיטא שיטא, מ-6 חוטים. אז יוצא שיש לנו 24 חוטים. אחר כך יש לנו את הזהב, אז מהזהב היו לנו עוד 4 חוטים. סך הכל ה-20 ותמניה, 28. שואלת הגמרא, ואימא, ואולי נאמר שהזהב נמי עשוי מ-6 חוטים ולא מ-4. עונה הגמרא על זה 2 תשובות. אמר רבך בר יעקב, אמר קרא, כתוב בפסוק, בוא נקרא אותו בפנים, וירקעו את פרחי הזהב וקיצץ פתילים לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולת השני ובתוך השש, מעשה חושב, ואומר רבך בר יעקב, פתיל זה יחידה אחת, פתילים זה 2 יחידות, הרי כאן 4. מסביר רש"י, פתילים זה 2, אז כשהוא קוצץ וקיצץ פתילים, הוא קוצץ כל אחד מהם ל-2, יוצא שיש לנו 4 חוטי זהב. תשובה שנייה, רב אשי אמר, אמר קרא, כי כתוב בפסוק, לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן. אז המשמעות היא שהוא יערב מחוט הזהב עם כל מין ומין של החוטים. הוא מדייק רבשי, היכי נעביד, איך נעשה? אם נעביד 4 דטרי טרי, אם נעשה ב4 המינים שיהיה בכל אחד מהם 2 חוטים של זהב, אז בסך הכל יוצא שיש לנו 8 חוטים של זהב. ובלשון הגמרא, הבו להו תמניה, וזה יותר מהשישה חוטים. אלא מה? נעביד טרי דטרי טרי, נעשה ששני מיני חוטים יהיה בהם שני חוטים של זהב, וטרי ושני הסוגים האחרים יהיה בהם דחד חד, שבכל אחד יהיה רק חוט אחד של זהב. הרי זה נוגד את מה שכתוב בפסוק, ועשית, ומזה למדנו שיהיו כל עשיותיו שוות. דהיינו שכל החוטים, התחלת, ארגמן, תולעת, השני והשש, יהיו באופן שווה. לכן בהכרח אומר רבשי שצריך להבין שהזהב צריך להיות ארבעה חוטים ולא יותר. עוברת הגמרא לנושא אחר בעניין בגדי כהונה. אמר רחבה, אמר רב יהודה, המקרע בגדי כהונה לוקה. שנאמר בפסוק, בוא נקרא בפנים, והיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב מעשה הורג, כפי תחרה יהיה לו, לא יקרע. אז עם זה שכתוב לא יקרע, יש לנו פה לאו, וממילא מי שעובר עליו הוא צריך לקבל מלכות. מתקיף לה רבה חבר יעקב, שואל רבה חבר יעקב, ודילמה ואולי החיקה אמר רחמנה, אולי כך התכוונה התורה לומר, נעביד לי שפה, נעשה לבגד שפה, כי היכי דלא ניקרה, כדי שהבגד לא ייקרה. כמו שעושים מכפלת לבגד. דוחה הגמרא ואומרת, מי כתיב שלא ייקרה? האם זה עם שין שזה נותן טעם למה לא לקרוע? לא, אין פה את זה, אלא רק כתוב לא ייקרה. זה אומר שזה לאו שעומד בפני עצמו. ובאופן דומה גם המימרה הבאה, אמר רבי לזר, המזיח חושן מעל האפוד והמסיר בדי ארון לוקה, שנאמר לא יזח ולא יסורו. נקרא בפנים, לגבי החושן והאפוד כתוב, וירכסו את החושן מתאבותיו אל טבעות האפוד בפתיל תחלת, להיות על חשב האפוד, ולא יזח החושן מעל האפוד. דהיינו, לא לנתק בין החושן לאפוד. ולגבי הארון כתוב, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. דהיינו שאסור להוציא את הבדים, את המוטות שנמצאות על ארון הברית ממנו. ושואל מתקיף לה רבה חבר יעקב, ודילמה ואולי קיקה אמר רחמנה, מה שהתכוונה התורה לומר זה חדקינו ועבדינו שפיר. מסביר רשי, את הטבעות תקשור יפה בין החושד והאפוד בפתיל התחלת, ואת הבדים תיתן בטבעות בדוחק. והסיבה כדי שלא יזח ולא יסורו. וממילא זה רק טעם, זה לא עומד כלב בפני עצמו. דוחה הגמרא באופן דומה לדחייה הקודמת. מי כתיב, האם כתוב שלא יזח ושלא יסורו? זה לא כתוב עם שין, אלא זה כתוב לא יזח ולא יסורו. דהיינו זה לב שעומד בפני עצמו. המשיכה הגמרא בעניין אחר לגבי בדי הארון. רבי יוסף ברבי חנינה רמי, הקשה בין שני פסוקים. כתיב מצד אחד, בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו, וכתיב, ונסתכל פה בהגאות הבח, שאומר שלא לקרוא את מה שכתוב והובה את בדיו בטבעות, תיבות אלו מחוקות כי הן מדברות על המזבח ולא על הארון, אלא צריך לומר לפי גרסת רשי, והבאת את הבדים בטבעות, שזה מדבר על ארון הברית, ומצד אחד משמע לא יסור, זאת אומרת הבדים לא זזים, מצד שני והבאת, כמו שתיקן לנו הגאות הבח, זה אומר שהבדים כן הולכים ובאים בתוכם, בתוך הטבעות, אז תחליט, הבדים כן זזים או לא זזים? עונה הגמרא, הכיצד? צריך לומר שהם מתפרקים ואין נשמתים. זאת אומרת שבראשיהם הם היו אבים, ואז מכניסים את ראשן אחד בדוחק בטבעת, אבל באמצע הבדים היו דקים, ולכן הם לא היו נדחקים בטבעות, אלא מתפרקים, משוחררים והולכים לכאן ולכאן, אבל אינם נשמתים לצאת מהם, לפי שהם אבים בראשיהם. הכוונה שבקצה הם היו אבים, אבל לכל שאר האורך הם היו דקים, וממילא הם היו כן יכולים לזוז בחופשיות בטבעות, רק הם לא היו יכולים לצאת בגלל שהם היו עבים בקצוות. ומביאה הגמרא סייעתא לדבר, תניא נמי הכי, שנינו כך גם בברייתא, בטבעות הארון יהיו הבדים, יכול לא יהיו זזין ממקומם? תלמוד לומר הרי כתוב והובה את בדיו בטבעות. אז אם ככה שהובה את בדיו, יכול שהם יהיו נכנסים ויוצאים לגמרי? תלמוד לומר, בטבעות הארון יהיו הבדים, ולא יסורו ממנו. הכיצד? בהכרח אתה צריך לומר שמתפרקים ואין נשמתים. זאת אומרת שהם זזים בחופשיות, אבל אי אפשר להוציא אותם באופן מוחלט. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מהי דכתיב, מה זה מה שכתוב? נקרא את הפסוק בפנים, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. אז מה הכוונה עצי שיטים עומדים? המשכן היה מורכב מ-48 קרשים, 20 בכל צד, ועוד 8 קרשים בקיר האחורי. סך הכל 48 קרשים שנקראים בתורה עצי שיטים עומדים. ואומר רבי חמא ברבי חנינא שהם היו עומדים דרך גדילתן. הכוונה שהצד העליון של העץ נמצא למעלה והצד התחתון נמצא למטה. אומרת הגמרא דבר אחר, מה הכוונה שהם עומדים? שהם עומדים שמעמידים את ציפויין. הכוונה, היה להם ציפוי זהב שאותו היו תוקעים על ידי מסמרות לקרשים, ולכן הם היו מעמידים את הציפוי. או לשון אחר אומר רש"י, הכוונה היא שהם לא התליעו ולכן לא נפל הציפוי זהב שהיה מחובר אליהם. וממשיכה הגמרא, דבר אחר, מה הכוונה עומדים? שמא תאמר, אבד סברן ובטל סיכויין. מסביר רש"י שאולי תאמר, מי שנגנזו אבד סברן, הכוונה שהם לא ישובו עוד ובטל סיכויין, זאת אומרת, מה שאנו סוחים וצופים להם, שאנחנו יותר לא נזכה לראות אותם, לכן תלמוד לומר עומדים, שהכוונה שעומדים לעולם ולעולמים, ולכ שנזכה נראה אותם. ממשיכה הגמרא עוד מימרה, אמר רבי חמא בר חנינא, מה דכתיב, מה זה מה שכתוב נקרא בפנים, את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לארון הכהן ואת בגדי בניו לכהן. מה זה הלשון את בגדי השרד לשרת בקודש? הפכנו דף, אומר רבי חמא בר חנינא, אלמלא בגדי כהונה לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. וזה משפט שנאמר בסגי נאור, זאת אומרת בלשון הפוכה, שונאים של ישראל, הכוונה של ישראל עצמם, לא היה נשאר מהם, מה זה בגדי שרד? שריד ופליט. זאת אומרת שעל ידי בגדי הכהונה אפשר להקריב את הקורבנות, והקורבנות הם מחפרים על ישראל, לולי הקורבנות, עם ישראל לא היה נשאר. רבי שמואל בר נחמני אמר, דבי רבי שמעון תנא, כך שנו בבית המדרש של רבי שמעון, מה הכוונה בגדי שרד? בגדים שגורדים אותם כבריאתן מכליהן ומסרדים מהן כלום. דהיינו, כשהיו חותכים אותם בגרדין שלהם, הכוונה מתוך כלי ההריגה, אז היו עושים אותם כבריאתן, דהיינו שהם היו חלולים כמו לבישה שלהם, ולא כמו שאר יריעה שצריך שוב לחתוך אותה למידת הלבוש ולתפור במחת. אלא כמו חליפה שמכינים אותה קומפלט ורק צריך להוריד אותה וללבוש. והמילה שרד באה להגיד שכן היו משיירים מהם מקצת שאינו הרוג עמהם. שואלת הגמרא מהי, איפה היו עושים את זה? ריש לקיש אמר, אלו מעשה מחט. זאת אומרת שאת אותו שיעור היה נערק בפני עצמו והיו מחברים אותו במחט לשאר הבגד. מקשה הגמרא מאיתי ויקושי על דברי ריש לקיש ממקור תנאי, כתוב שבגדי הכהונה אין עושים אותה מעשה מחט אלא מעשה הורג, שנאמר, וזה מסתמך על מה שכתוב בפסוק נקרא בפנים, והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה הורג, כפי תחרה יהיה לו לא יקרע. אז אם הפסוק אומר מעשה הורג ולומד את הברייתא שלא היה מעשה מחט אלא רק מעשה הורג, איך ריש לקיש אמר שבגדי השרד הכוונה מעשה מחט? עונה הגמרא אמר אביי, לא נצרכה אלא לבית יד שלהם. הכוונה שהשרבולים היו מתחברים בנפרד, כדתניה כמו ששנינו בברייתא, בית יד, השרבול של בגדי כהונה, נערגת בפני עצמה ונדבקת עם הבגד. ונדבקת זה על ידי מעשה מחט, על ידי תפירה, ומגעת עד פיסת היד. ואורך השרבול היה עד פיסת היד, הכוונה עד כף היד. אמר רחבה, אמר רב יהודה, שלוש ארונות עשה בצלאל, אמצעי הוא היה של עץ, והגודל שלו היה 9, הפנימי היה של זהב, והגובה שלו היה 8, והחיצון, הוא מוסיף פה הבח שהחיצון של זהב, הגובה שלו היה 10 ומשהו. דהיינו, ארון הברית היה עשוי משלוש ארונות, הארון הפנימי מזהב גובה 8 טפחים, הארון האמצעי מעץ גובה 9 טפחים, והארון החיצוני של זהב, 10 טפחים ומשהו וקצת. שואלת הגמרא והתניא, אבל יש ברייתא שאומרת משהו אחר, שהגובה של החיצון היה 11 ומשהו ולא 10 ומשהו. עונה הגמרא לא קשה, אין סתירה. הקמאן דאמר, הברייתא שאומרת שגובה ארון החיצון זה 11 ומשהו, היא כשיטת מי שאומר שיש בעוביו טפח, והקמאן דאמר, והברייתא שאמרה 10 ומשהו, היא קמאן דאמר, כשיטת מי שאומר אין בעוביו טפח. הכוונה שהברייתא שאומרת שהגובה הזה 11 טפחים ומשהו, כי גם לארון החצון היה קרקעית שהעובי שלה הוא טפח. ולכן מלבד הטפח הזה צריך גובה של עוד 10 טפחים ומשהו כדי לחסות את הארונות הפנימיים. לעומת זאת, הברייתא שאמרה שהגובה של הארון החיצון הוא 10 טפחים ומשהו, היא מבינה שהקרקעית של הארון החיצוני לא היה בעובי טפח אלא רק בעובי משהו, וממילא מספיק גובה 10 טפחים כדי לחסות את הארונות הפנימיים בטפח מעליהם. שואלת הגמרא, ומה עם משהו? מה הכוונה של מה שאמרנו בברייתות, 10 ומשהו, או 11 ומשהו? עונה הגמרא, זר. דהיינו, היה זר שהיה עודף למעלה על עובי הכפורת, והגובה שלו היה משהו. הכוונה לשיעור קטן. אמר רבי יוחנן, 3 זרים הם, של מזבח ושל ארון ושל שולחן, שלכל אחד מכלי הקודש האלה היה זר. ודורש רבי יוחנן, של מזבח זכה ארון ונטלו. מסביר רש"י, שהזרים היו סימן לכתרים, לכתר כהונה של המזבח, הזר של הארון היה סימן לכתר תורה, והזר של השולחן היה סימן לכתר מלכות, כי השולחן הוא סימן לאושר מלכים. אז בזר של המזבח זכה ארון ונטלו, שהכהונה ניתנה לארון. הזר של השולחן זכה דוד ונטלו, שהרי המלכות ניתנה לדוד ולזרעו, והזר של הארון הוא עדיין מונחו, וכל הרוצה ליקח יבוא ויקח. זאת אומרת שכל אדם מישראל יכול לבוא ולזכות בכתר תורה. שואלת הגמרא, השמא תאמר פחות הוא? אולי תאמר שהוא שווה פחות מהזרים האחרים? תלמוד לומר, במשלי בי מלכים ימלוכו. דהיינו, בכתר התורה מקיימים את המלך, את המלכות, וגדול הממליך מן המלך, וזה פסוק שהתורה אומרת. ממשיכה הגמרא, רבי יוחנן רמי הקשה בין פסוקים, כתיב זין ריש, דהיינו אפשר לקרוא את זה במשמעות של זר, וקרינן, אבל אנחנו קוראים את זה זר, לומד רבי יוחנן, שאם זכה נעשית לו התורה זר, ואם לא זכה היא נעשית לו זרה המנו. אומר רשי, אם הוא זכה ללמוד תורה לשמה ולקיימה, אז התורה נעשית לו כתר, ואם הוא לא זכה היא נעשית לו זרה, זאת אומרת שהיא משתקחת ממנו. ממשיכה הגמרא רבי יוחנן רמי, שוב הקשה בין פסוקים, כתיב בפסוק אחד ועשית לך ארון עץ, וכתיב בפסוק אחר ועשו ארון עצי שיטים, זאת אומרת פעם אחת ועשית לשון יחיד, פעם אחת ועשו לשון רמים. לומד רבי יוחנן מכאן לתלמיד חכם שבני עירו מצווים לעשות לו מלאכתו. מסביר רש"י שהארון בתחילה הטיל הכתוב המלאכה על משה, ואחר כך הטילו על הציבור. ואומנם הפסוקים לא נאמרים בסדר הזה, אבל זה רק אסמכתא בעלמא. זאת אומרת, רבי יוחנן רוצה ללמוד משהו מהפסוקים, אפילו אם זה לא הסדר שלהם. כתוב, מבית ומחוץ תצפנו, שהארון צריך להיות מבית ומחוץ מזהב. אמר רבא, כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אינו תלמיד חכם. שכמו שהארון מבחוץ ומבפנים ומזהב, ככה תלמיד חכם, הפנימיות והחיצוניות שלו צריכה להיות שווה. ומוסיפה הגמרא, אביי ואי תימה, ויש אומרים שאמר את זה רבא בר אולה, שהוא גם נקרא נתעב, שנאמר בספר איוב, אף כי נתעב ונאלך איש שותה המים, אבלה. הכוונה, איש ששותה מים, המים זה תורה, אז איש שלומד תורה, אבל יש בו אבלה, אז הוא נתעב. לימוד נוסף לגבי תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב? מה זה מה שכתוב במשלי? למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? אוי להם לסוניהם של תלמידי חכמים, שוב בלשון סגי נאור, מדובר על תלמידי החכמים עצמם, אם הם שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים. ובאותו עניין, מכריז רבי ינאי, חבל על דלית לידרתה, חבל על מי שאין לו חצר, ותרע לדרתי אביד, אבל הוא עושה שער לחצר. אמר לו רבא לרבנן, רבא אמר לתלמידים שלו, במתות המינייך ובבקשה מיניהם, לא תרטון תרת גיהנום. אל תרשו פעמיים גיהנום. מסביר רש"י, אם אתם גם יגעים ועמלים בתורה בעולם הזה, אבל אתם לא מקיימים אותה, אז גם אתם תרשו גיהנום כשתמותו, ובחיים שלכם אתם לא נהנים בעולם, כי אתם כל היום יגעים בתורה. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, מה זה מה שכתוב, וזאת התורה אשר שם משה, למה לא אשר לימד משה? אז הוא לומד את המילה שם במשמעות של דרג, סמים, שאם זכה נעשית לו שם חיים, אם לא זכה נעשית לו שם מיטה, והיינו דאמר רבא, וזה מקביל למה שרבא אמר, דאומן לה, שמה דחיה, דלא אומן לה, שמה דמותה. מי שעוסק בתורה כמו אומן, דהיינו לומד תורה לשמה, אז היא שם חיים בשבילו, ומי שלא לומד אותה כמו אומן, דהיינו לא לשמה, אז בשבילו היא הופכת לשם המוות. אמר רבי שמואל בר נחמני, רבי יונתן רמי הקשה בין פסוקים, כתיב בספר תהילים, פיקודי השם משרים מסמכי לב, ומצד שני וכתיב, אמרת השם צרופה, אז מצד אחד נאמר שזה דבר טוב, מסמכי לב, מצד שני נאמר צרופה, שהכוונה שהתורה מייסרת כמו אש שהיא צורפת, לומד רבי יונתן שאם זכה משמחתו ואם לא זכה צורפתו. ריש לקיש אמר שלא צריך להשוות בין שני הפסוקים, אלא מגופי דקרא נפקא. אפשר להבין את אותו דבר גם מהפסוק אמרת השם צרופה, שאם זכה צורפתו לחיים, דהיינו לעולם הבא, ואם לא זכה, אז התורה צורפתו למיטה, גורמת לו שהוא יהיה נקי מאבונות על ידי מיטה, בעולם הזה בגיהנום. אחרי הפסוק פקודי השם ישרים יש את המשך הפסוק יראת השם טהורה עומדת לעד, ועל כך אמר רבי חנינה זה הלומד תורה בטהרה. אומרת הגמרא מה הכוונה, מה היא? עונה הגמרא שמי שנושא אישה ואחר כך לומד תורה אז הוא ניצל מהירורי עבירה ולכן הוא לומד תורה בטהרה. ועוד פסוק מאותו פרק, עדות השם נאמנה, אמר רבי חייא בר אבא הכוונה נאמנה היא להעיד בלומדיה. הכוונה כשהאדם יעמוד לדין, התורה תעיד מי למד אותה ומי לא למד אותה. חוזרת עכשיו הגמרא לנושא ההריגים במשכן. כתוב מעשה רוקם וכתוב מעשה חושב. נקרא בפנים, כתוב ועשית מסך לפתח האוהל, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מוזר, מעשה רוקם, וכתוב ואת המשכן תעשה עשר יריות, שש מוזר ותכלת וארגמן ותולעת שני, קרובים, מעשה חושב תעשה אותם. מעשה רוקם נאמר לדוגמה על מסך שער החצר שהיה לפני החצר של המשכן, וגם על מסך פתח אוהל מועד. לעומת זאת, מעשה חושב נאמר על הפרוכת שהבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים. אז מה ההבדל ביניהם? אמר רבי אלעזר שרוקמים במקום שחושבים. הכוונה, קודם היו חושבים, מסמנים מה רוצים לרקום, ואחר כך היו רוקמים. לעומת זאת, תנא משמי דרבי נחמיה אומר שהרוקם זה מעשה מחט, ולפיכך התוצאה הייתה פרצוף אחד. זאת אומרת, הרקמה הייתה נמצאת אותו ציור בשני צידי ההריג. לעומת זאת, חושב זה לא מעשה מחט שעושים אותו אחרי שהבגד מוכן, אלא זה מעשה הורג שהורגים אותו בתוך הבגד, ולפיכך התוצאה הייתה שני פרצופות. דהיינו, שבכל צד של ההריג היה ציור אחר. עד לכאן דף עין ב'.